התחלנו את המאמר דיבור המתחיל זכור את אשר עשה לך עמלק כתב שי"ח. סיימנו פרק ג', אנחנו מתחילים פרק ד'. פה במאמר הזה הרב מדבר על המושג של קליפת עמלק, שעל עמלק אומרת התורה שהדרך היחידה שאפשר להתמודד עם עמלק זה לא כמו עם שבע אומות, שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, אז את שבע האומות היה אפשר לכבוש. ועל עמלק התורה לא אומרת איך לכבוש אותו, אלא על עמלק התורה אומרת מחור תמחה. עמלק צריך תמחה את זכר עמלק, צריך למחוק אותו לגמרי. אבל בשבע האומות אנחנו בעצם לוקחים את הארץ של השבע האומות ואנחנו מהפכים, היינו אנחנו מורידים את הצורה של הקליפה שהאומה מייצגת, הופכים את ארץ שבע האומות לארץ כנען, לארץ ישראל. בעמלק זה... לא משאירים שום מקום שהופכים את העניין של עמלק לחיוב. עמלק צריך להימחק לגמרי. אז מה זה המושג של עמלק בנפש האדם? מה מייצג את עמלק? איזה תנועה בנפש מייצגת את עמלק? שאת התנועה הזו בנפש אין דרך אחרת אלא למחוק אותה לגמרי. אז הוא מתחיל פה בעוד ד' יותר לפרט, הוא אומר כך: והנה קליפת עמלק בעבודה בנפש האדם. איפה אדם יוכל לזהות בנפש שלו שעכשיו עמלק פועל עליו, עמלק השתלט עליו, עמלק נכנס לתודעה שלו, למוח שלו? איזה סגנון חשיבה או רגש עמלק מעורר אצל האדם? אז הוא אומר שכתוב על קליפת עמלק, מופיע בחסידות, שהמאפיין את עמלק הוא עניין הקרירות. כמו שהפסוק אומר, מתאר שכשעם ישראל יפגש עם עמלק, אשר קורחה בדרך. אז קורחה בדרך בפשט מלשון מקרה, שבדרך הוא תפס אותך במקרה. אבל מסבירים בפנימיות העניין שהמושג כורחה זה לא רק במושג של מקרה, אלא כורחה זה מלשון קרירות. שעוד כורחה בדרך פירושו שמלאק קירר אותנו. מה הפירוש קירר אותנו? מה הביטוי של קרירות בעבודת השם שזה עניינו של המלאק? זאת אומרת, כמו שכתוב אשר כורחה, כתוב על המלאק שהמלאק פעל את העניין הזה של אשר כורחה, שפועל בו עניין הקרירות. המלאק פועל קרירות בנפש האדם. מה הפירוש ומה זה יבוא לידי ביטוי העניין הזה של הקרירות? שלא יתפעל משום דבר. מכניס לו את התחושה הזאת שלא יתפעל משום דבר אלוקי. יש דברים קדושים, דברים אלוקיים שאמורים לפעול על האדם איזשהו התרגשות או איזושהי התפעלות, אז המלאק פועל על האדם שלא יתפעל משום דבר. והיינו, מה הכוונה, באיזה הזדמנות יש אצל המלאק את העניין הזה? שגם כאשר מראים מלמעלה דבר פלא, גם כשהקדוש ברוך הוא מראה לאדם איזה נס, פתאום קורה נס, קרה דבר פלא. מה אמור להיות התגובה של האדם כשהוא רואה דבר פלא? מה הפירוש דבר פלא? שהוא עניין, שזהו עניין גילוי אלוקות למטה. הקדוש ברוך הוא מראה נס, הוא מראה הנהגה למעלה מהטבע. רואים בעולם, במציאות, שמשהו פה קורה לא על פי כללי הטבע. הקדוש ברוך הוא התגלה פה בעולם. מה התגובה של יהודי באופן טבעי, איך הוא אמור להגיב לכזה דבר? וואו, איזה שבח ודאי על הקדוש ברוך הוא, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, להגיד הלל, להביע תודה להתפעלות מהנס שקרה. אבל אם קליפת עמלק משתלטת על האדם, אז מה הוא מגיב? הנה עניינו של עמלק הוא לקרר. עמלק לא רוצה שתתפעל ותתלהב ותתרגש ממשהו קדוש, משהו אלוקי, מאיזה נס, מאיזה פלא. עמלק בא לקרר. אז איך הוא בא? אז יש לו שלבים. שלב אחד המלאק בא ומה הוא פועל? הוא להכחיש ולומר שאינו כן. דבר ראשון הוא מנסה להגיד, מה אתה מתפעל שקרה פה נס? לא, זה לא שום דבר לא נס. לא היה פה נס, הכל טבעי, הכל... קודם כל הוא מכחיש את העובדה, כי אם הוא יודע שהיה פה נס, אז בדרך ממילא צריך להודות שיש מציאות של הקדוש ברוך הוא. ממילא אתה צריך להתפעל מזה. ממילא זה מחייב את ההתנהגות שלך. שזה הרבה השלכות. אז המלך הרי לא רוצה את כל ההתקדמות הזו. אז דבר ראשון, תגובה ראשונה אומר, זה לא קרה. מה פתאום, זה לא נס. אינו כן. כאשר אינו יכול להכחישו לגמרי, אבל אם קרה נס כזה ש... אתה לא יכול להתכחש לזה, זה... רואים בעיניים, קרה משהו שהוא לא לפי הטבע בכלל, רואים בגלוי. יש כל מיני מקרים ש... שקורה נס, עלינו אדם קרה לו תאונה, והרכב טוטל לוס התרסק לגמרי, והבן אדם יצא בלי שריטה אפילו. כן? זה... וכן הלאה, יש כל מיני מקרים כאלה. אז מה האדם המלך, מה הוא מגיב? הוא רואה שקרה משהו שהוא לא יכול להכחיש את העובדה שלא קרה פה נס, אזי מתחכם לקררו. אז המלך יש לו עוד טריק. הוא אומר, אתה יודע מה? אני לא יכול להתווכח איתך ולומר לך לא היה פה נס. היה פה נס. אבל אל תתפעל. למה לא להתפעל? תראה מה קרה. מה בא המלך ואומר? ולומר שאין זה פלא על כל פנים. אין לך מה להתפעל. לא פלא. למה זה לא פלא? כיוון שזהו עניין שנעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. מה אתה אומר? שמי עשה את הנס הזה? הקדוש ברוך הוא. שהוא כל יכול. הקדוש ברוך הוא הכל קטן עליו. הרי לגביו אין זה פלא כלל. הקדוש ברוך הוא זה גדול. אתה מתפעל, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, עשה גם את זה. דהיינו, כשאין לו ברירה אלא להודות שהייתה כאן יד השם, אז הוא ישתמש בזה ויגיד, נכון, הייתה פה יד השם. והרי אתה מודה שהקדוש ברוך הוא כל יכול. אז מה אתה מתפעל? הוא הכל יכול, מה הפלא בכלל? ואם כן, למה יתפעל מזה? מה יצריך להתפעל מהדבר הזה? ואם הפלא שבדבר הוא מוחשי כל כך, שאינו יכול גם לקרר את הפלא שבדבר, ואם הפלא היה כל כך עוצמתי, והוואו וההתפעלות הייתה מתבקשת באופן טבעי, ואין מצב שהיצר המלכי יבוא ויגיד לך, תעזוב, מה תעזוב? תראה, אתה... משהו שאי אפשר בכלל להתכחש לדבר הזה. אז אם מקררו, אז המלך הרי יש לו מטרה. הוא רוצה לקרר את הבן אדם. הוא מנסה בכל דרך. דרך ראשונה אומרת, זה לא קרה פה שום דבר. אם אתה אומר קרה, גם להתפעל, הקדוש ברוך הוא הכל יכול לעשות. אם אתה... המוחשיות של הנס היא כל כך עוצמתית, והתגובה הטבעית שלך זה התפעלות, אז אם מקררו, איך המלך מקרר את הבן אדם? לעשות הסכם בנפשו, הוא פועל על הנפש שלו איזושהי הסכמה, איזושהי החלטה, איזושהי תחושה שאינו, שהפלא לא יפול בו התפעלות. הוא אומר, אני קשוח, אני, שום דבר לא מזיז אותי. לא יוצא מהכלים. מה, אני אתחיל ככה, כולם יראו, מה, אני ילד קטן? זה הסכם בנפשו, שהפלא לא יגרום לו התפעלות. הוא אומר, התפעלות זה לילדים קטנים, אני לא מתפעל. המטרה של המלך זה לקרר אותו, אז הוא יכניס לו את הדבר הזה. בכל דבר אנחנו ממשיכים עוד שלב, ורואים מה יעשה המלך. וגם כאשר מוכרח שהפלא שבדבר יפעול בהתפעלות, מה קורה אם הנס היה כל כך גדול, וכל כך עוצמתי, וכל כך מוחשי, ובאופן כזה שאין מצב שאתה לא מתפעל, כל הסביבה שלך, כולם יצאו מהכלים, אתה תרגיש מוזר בלי התפעלות, זה טבעי, והמלך לא יכול לקרר אותך מהעניין, אבל המלך בכל אופן לא מוכן לוותר על האג'נדה שלו לקרר, אזי מקררו לעשות הסכם והחלטה שההתפעלות לא תפעול עליו לשנות הנהגתו. מה, אתה יודע מה? נכון, זה וואו גדול. בסדר. אבל זה לא אומר שבגלל זה אני צריך עכשיו להניח תפילין. זה לא אומר שבגלל זה אני צריך להתחיל להתפלל. בסדר. כל הכבוד, ממש וואו גדול. אבל זה לא אומר שאני צריך לשנות את אורח החיים שלי. זה גם סוג של התקררות. ומכל שכן לשנות מהותו, מה, אני אשנה את המהות שלי, את השקפת עולם שלי? לא. וזהו עניין קליפת המלך. זה המלך. המלך לא נותן ליהודי להתחמם בכל צורה שהיא, ואם הוא רואה שאין לו ברירה וקצת, אז אוקיי, זה טוב, אבל אל תעלה מדרגה נוסף. אמן. שהגם שיודע, הרי אמרנו את הציטוט בשיעור הקודם, הוא הביא במאמר שעל המלא כתוב יודע את ריבונו, מתכוון ללמוד בו. אז כאן הוא חוזר על הציטוט הזה ומלביש את זה בתיאור שהבאנו קודם. שהגם שיודע את ריבונו, המלא כתוב עליו, הוא יודע את ריבונו, הוא מכיר, הוא לא מכחיש את מציאות הבורא. הוא יודע את ריבונו, הוא אומר, אני יודע, יש אלוקים, הוא מניק את העולם, הוא אפילו עושה ניסים ומופתים, הוא יודע את ריבונו. היינו, שיש אצלו גילוי אלוקות, במודעות שלו יש את המושג של אלוקות שפועלת, זה קיים אצלו, מכל מקום הרי הוא מתייגע ומכוון למרוד בו. הוא אומר, זה לא שאני לא יודע שזה קיים. מי שצריך לגלות לעמלק, תשמע, יש אלוקים, הוא מניק את העולם, בוא נלמד לך איזה מאמר חסידות, ואתה תתחיל להסתכל אחרת על העולם, הוא אומר, לא, כל זה אני מכיר, כל זה אני יודע, כל מה שתספר לו, מה אני יודע, ולמרות זאת, מחווה ללמוד בו. אל תתפעל מזה, אל תשנה את ההנהגה שלך, אל תשנה את השקפת עולם שלך, או תגיד, קטן עליו וכן הלאה.
מה ההבדל בינו לבין היצר הרע בעצם?
זה היצר הרע, ליצר הרע כל מיני צורות של ביטוי. כרגע אנחנו מתארים את צורת הביטוי של היצר הרע שהוא מתלבש בקליפת עמלק.
אבל הוא היה פיזי, בא להילחם.
נכון, העמלק הפיזי הוא היה בשנת בית אלפים תף ממחת, או בעוד הזדמנויות, אבל יש את העמלק שקיים בכל המצווה של זכור את אשר עשה לך עמלק, היא מצווה תמידית. זאת אומרת, העמלק יש לו צורה נפשית שהיא חוזרת על עצמה כל הזמן. מכל מקום הרי הוא מתייגע ומכוון למרוד בו, על ידי שפועל עניין של קרירות. מבלי הבט על כך, המלאק אומר, לא אכפת לו שעל פי השכל צריך להיות אצלו עניין של התפעלות כאשר רואה דבר פלא. ההיגיון של אדם נורמלי שרואה דבר פלא, הוא מתפעל, זה התגובה הטבעית. המלאק בא ואומר לך, נכון, קרה פה נץ ופלא, אבל תישאר אדיש. והנה, עכשיו הרב אומר כאן דבר כאן. אחד הטיעונים שהבאנו קודם, שהמלאק מנסה לקרר את האדם, הוא בא עם טיעון, שהוא לכאורה נשמע טיעון רציני. בא בטיעון, מה אתה מתפעל כשעל הקדוש ברוך הוא קטן עליו המת? מה אתה מתפעל? מי עשה את זה? הקדוש ברוך הוא. מה זה בשבילו? הוא מוליך שמיים וארץ, שמש, ירח, כוכבים, בורא עולם. מה בשבילו לפעול איזה? זה קטן עליו. זה המלאק מנסה לומר. איך מתמודדים עם הטענה הזו? לכאורה הוא צודק, באמת קטן עליו. איך מתמודדים עם זה? זה אומר כך. די נאי. הגם שהאמת היא של הגבי הקדוש ברוך הוא, אין זה דבר פלא. אנחנו לא אומרים שהוא לא צודק. באמת, זה נכון שביחס לקדוש ברוך הוא, כל נס שקורה, אפילו נס הכי מוחשי, הוא לא דבר פלא, הוא לא דבר שהוא משהו שאמור לצאת מגדרי ההנהגה האלוקית. כמו שכתוב, הפסוק שמתאר את הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה, הלשון בפסוק הוא לעושה נפלאות גדולות לבדו. אז התורה, תהילים, מחברים את המילה נפלאות למילה לעושה. עשייה זה כוח הכי תחתון, כוח המעשה. אז באים ואומרים לעושה נפלאות, הנפלאות בשבילו זה כמו מעשה, זה משהו קטן. או שמביא פסוק אחר שכתוב בתהילים, עושה פלא, אותו דבר. עושה פלא, הפלא, מבחינת עשייה. היינו, שלגבי הקדוש ברוך הוא, הנה כל הנפלאות הן רק מבחינת עשייה לבד. בסך הכל עשייה, עשייה זה מראה, זה קטן. כמו אצל בן אדם, יש שכל, יש בשכל עצמו דרגות, רגש. מעשה זה משהו שיש אפילו לבעלי חיים. זה לא משהו שמראה על רמה, צריך להיות רמה גבוהה. הקדוש ברוך הוא אומרים בתהילים, בשביל הקדוש ברוך הוא הניסים זה עושה פלא, בשבילו זה קטן, זה כלום. מסביר הרבי במאמר שלמרות שזה נכון, שלגבי הקדוש ברוך הוא זה כלום, אבל זו לא סיבה לא להתפעל. למה? מכל מקום, כיוון שלגבי האדם הרי זה פלא, בעולם הטבעי שלנו, מעשה הזה הוא לא שגרתי בכלל, זה פלא. צריך הדבר לפעול בו התפעלות, אתה חייב להתפעל מזה. ומה שלגבי הקדוש ברוך הוא אין זה דבר פלא, לא צריך להיות סתירה ומניעה להתפעלות האדם. מה קשור זה שלגבי הקדוש ברוך הוא זה קטן, לגבי העובדה שאתה צריך להתפעל מזה? מביא לכך הוכחה פשוטה. כמו שאנו רואים בשני בני אדם. אם אתה למשל מגיע להופעה, ויש מישהו שעושה קסמים. זה שעושה את הקסמים, הוא הרי הוא עושה אותם.
לטוטן.
הוא עושה אותם כל הזמן. הוא לא מתפעל מהקסמים שהוא עושה, כי אצלו זה... הוא מכיר את הטריקים שבכל דבר. אבל הקהל מתפעל, משלם על זה כסף כדי לראות את זה. יצא מהכלים, אוכל לו כפיים. ואם יבוא מישהו בקהל ויגיד, מה אתה מתפעל? זה קטן עליו. מה זה קשור? אני יודע שזה קטן עליו, אבל אני מתפעל כי בעולם שלי אני לא מכיר את זה, זה לא נתפס לי. וואו, תעשה את זה עוד הפעם. אני, משהו פה לא... אתה מנסה לראות איפה הטריק, כי אתה מתפעל מהרעיון. זאת אומרת, בין בני אדם, למרות שהערך בין שניהם הוא ערך יחסי, אבל ברגע שקורה משהו שלגביך הוא פלא, אתה מתפעל. ואף אחד לא מסתכל עליך כמגוחך, כלומר, מה אתה מתפעל לגביו וזה לא פלא. זה נורמלי. כמו שאנו רואים בשני בני אדם, שיש דבר שאצל אחד אינו פלא, ואילו אצל השני, הרי זה פלא. הנה, מה שאין זה פלא לגבי חברו, אינו סתירה ומניעה לפעול בו ההתפעלות הראויה. זה שאצל השני זה לא פלא, זה לא מונע ממך להתפעל מהדבר. למה? כיוון שאצלו הרי זה פלא. אתה, בעולם המושגים וההרגלים שלך, זה דבר לא נורמלי. אתה מתפעל, וזה בסדר גמור. ואם כן הוא בבית בני אדם שהם בערך זה לזה, אם בין שני אנשים שהמרחק שיש ביניהם הוא מרחק יחסי, אתה בן אדם והוא בן אדם, ואם אתה תלמד זמן מסוים איך עושים את כל הטריקים האלה, גם אתה תוכל להיות בדיוק ככה וזה דבר. אין ביניכם מרחק תאומי ביניכם. ובכל זאת, שאין סתירה להתפעלות שלו, מה שאצל חברו שבערך אליו, אין זה פלא. אין שום בעיה שאתה מתפעל מדבר, שלמרות שאצלו זה לא פלא, אתה יכול להתפעל מזה וזה בסדר גמור. הרי מכל שכן, שמה שלגבי הקדוש ברוך הוא אין זה פלא, לא צריך להיות סתירה שתהיה אצלו ההתפעלות הראויה. תמיד, מה המלאק אומר לך? קטן על הקדוש ברוך הוא, מה אתה מתפעל? זה לא סיבה לא להתפעל. זה שזה קטן לקדוש ברוך הוא, זה נכון. אבל מה זה קשור לעובדה שאצלנו, בעולם שלנו, זה פלא גדול? והפלא הזה אמור להביע אצלך התפעלות עצומה. ומה שאין העניין כן? למה בפועל קורה ניסים כל הזמן? על ניסיך שבכל יום עמנו. אדם יבחין וישים לב על מה שקורה ביום-יום, בהסתדרות שלו עם כל דבר ודבר. אדם מסתכל, יראה כל הזמן השגחה פרטית על כל צד ושל. ובכל זאת האדם לא יוצא בהתפעלות. הסיבה למה אנחנו לא מתפעלים, לא כי יש לנו ראש גדול, לא כי אנחנו חצי אלוקים, ואנחנו קטן עלינו העניין. לא, הרי זה מצד הקרירות זה המלאק. בגלל שהמלאק יש לו כזה טבע שהוא מכניס קרירות. ברגע שהוא מכניס קרירות, אתה אדיש, מכניס לך אדישות. ואתה לא מתפעל מדבר שהיית אמור להתפעל. שזהו עניין קליפת המלאק. למה אנחנו מייחסים את זה למלאק? אם נסתכל בהיסטוריה של המלאק, בסיפור שהתורה מספרת עליו, שאף שראה את האותות והנפלאות שהיו ביציאת מצרים, המלאק ראה, ראה את המופתים. הוא ראה, הוא היה וראה קריאת ים סוף. אין, הוא ראה את הכל. מכל מקום, אז מה אתה קופץ להילחם עם היהודים? אתה לא נורמלי? חדוש ברוך הוא איתם, עושה להם כאלה מופתים. 10 מכות במצרים, קורא להם את הים. בדיוק. הוא רואה את הכל, הוא ראה את הכל. מכל מקום לא נתפעל, ויצא להילחם בישראל. מה אתה יוצא להילחם? כי הוא בא ואומר, לא מעניין אותי, זה לא פועל עליי. המלאק הוא נמצא בעצם אצל כל אחד ואחד בתגובה של האדישות הזאת. שזהו מצד ההתנסות ללא טעם בחוצפה גדולה. המלאק הוא מתנשא, זאת אומרת, הוא אומר, אני, מה שאני חושב זה הנכון, הגאווה הזו, כן, בלי, זה חוצפה, בחוצפה, בלי, אין לו כיסוי מאחורי זה. אז במילא זה כל זה בא להסביר מה אמרנו קודם, שאת המלאק אי אפשר לתקן, את המלאק אי אפשר להפוך לטוב, אי אפשר לקחת את הקרירות של המלאק ובוא נשתמש איתו. קרירות זה דבר מופרך. אז לכן מה עושים מול תנועת נפש הזו של המלאק? מחות תמחה. ולכן אי אפשר להיות בו הבירור, אי אפשר לברר אותו. לברר אותו זה אומר להוציא את הפסולת ולהשאיר את הטוב ולעשות את זה לכיוון חיובי. אלא התיקון הוא איך מתקנים את המלאק, בדרך שבירה דווקא. את המלאק צריך פשוט לשבור. שבירתו זו התקנתו. כמו שכתוב, כמו שהקדוש ברוך אומר למשה רבינו, צא ילחם בעמלק, באופן דתמחה את זכר עמלק, כיוון שזהו עניין של התנסות ללא טעם. זה התנסות בלי היגיון. מה פירוש התנסות בלי טעם? יש התנסות עם טעם ויש התנסות בלי טעם. יש התנסות עם היגיון ויש התנסות בלי היגיון. כל התנסות, כל גאווה היא שלילית. אבל מסתבר שבהתנסות ובגאווה ישנם סוגים. יש גאווה שהיא באה עם איזשהו, כמו שהוא יפרט באות הבא, יש גאווה שבאה עם איזשהו כיסוי מסוים, והאדם בטעות חושב שהדבר המסוים הזה סיבה לגאוותו, לגאווה. יש בזה היגיון, לפי טעותו. אז אדם כזה אתה פשוט צריך להעמיד אותו על טעותו. להסביר לו, תשמע, מה אתה מתגאה בזה וזה, זה לא כך, אתה תשנה לו את היסוד. כל עוד הגאווה שלו זה עם טעם, עם סיבה, אז יש מקום לעשות שינוי בטעם, בטל הטעם, בטל התוצאה. אבל אם ההתנסות היא ללא טעם, ההתנסות של המלאק זה חוצפה בלי טעם, אז אין לך מה להוציא כאן את הטעם, את הסיבה, כדי להוריד את ההתנסות, כי ההתנסות מלכתחילה היא ללא טעם. זה מה שהולך עכשיו להסביר. המלאק זה התנסות בלי טעם, זה חוצפה. עם טעם זה לא המלאק? לא המלאק, זה מה שהולך עכשיו להסביר. והעניין בזה, כידוע, שיש, זאת אומרת, בהמשך הוא יגיד שיש בעמלק, באמן, יש סוג של התנסות עם טעם. אבל זה לא ה...
מתחיל מזה.
זה לא הקלאסיקה שלו. בדיוק.
נקודת הסיב.
בגלל שעמלק יש לו לפעמים התנסות עם טעם, אם הוא היה רק כזה, את החלק הזה שבעמלק אפשר לתקן.
אבל לא בשבירה, בבירור.
בבירור. אבל זה לא המאפיין של המלאק. נראה את זה בהמשך, הוא מגח. בעניין בזה. כידוע שיש בית אופני התנסות. כשדברים על התנסות, על גאווה, יש בזה שני סוגים. יש התנסות שעל פי טעם, על כל פנים טעם המדומה. לא תמיד אומר שהטעם הוא טעם עם כיסוי. יכול להיות שאתה חי באשליות, אתה חי בדמיונות. נדמה לך שיש לך מעלה כזו וכזו, ובגללה אתה עם האף למעלה. אז גם אם זה טעם המדומה, לפחות יש לך איזשהו הסבר לעצמך, למה אתה מרגיש עם האף למעלה. ויש התנסות שלא על פי טעם כלל. יש התנסות שאין מאחורי זה שום דבר, כלום. סתם התפארות שקורא לזה בתניה, רוח. בתניה הרי בפרק א' כתוב שיש ארבע יסודות, ומארבע יסודות באים ארבע מידות רעות שונות. אז יש גאווה שמופיע שם ביסוד האש, ויש התפארות שמופיע ביסוד הרוח. מה ההבדל בין התפארות לגאווה? שניהם זה מאותה משפחה של... בגאווה יש מאחורי זה איזשהו טעם, איזשהו... אבל מה? זה קליפה, זה התנסות מופרכת, שלילית. אבל יש התפארות שזה רוח. רוח זה נקרא... סתם, עושה רוח. אין מזה שום דבר. לא מגשב זה יידישקה. עסקי אוויר. עסקי רוח. התנסות שעל פי טעם... מביא עכשיו דוגמה. מה זה נקרא התנסות עם טעם? כמו שכתוב, הנביא ירמיהו אומר, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעושרו. מה הנביא ואומר? יש בעולם מושגים שהם מושגים בעלי תוכן, חוכמה, גבורה, עשירות, זה מושגים עם תוכן. ואדם שהוא חכם או גיבור או עשיר, באופן טבעי, זה לא דמיון. הוא חכם, הוא גיבור, הוא עשיר. אז יש לבן אדם הזה סיבה שגורמת לו להחזיק את עצמו מציאות גבוהה. בא הנביא ואומר, אל יתהלל חכם בחוכמתו. הוא קורא לו חכם. הוא אומר, אל יתהלל חכם בחוכמתו. והיינו, מה התכוון פה הנביא לומר? שמצד זה שיש אצלו גימל העניינים בחוכמה, גבורה ועשירות, מדובר בבן אדם שיש לו את המעלות הללו, שבהם נכללים גם שאר מעלות האדם. למרות שהנביא כלל רק את שלושת האלה, חוכמה, גבורה ועשירות, זה רק דוגמאות כלליות, אבל זה כולל את כל המעלות שיהיה לבן אדם, אם זה יופי וגובה, ולא משנה, כל מה שיש, הכל כלול בזה. אז בן אדם שיש לו איזשהו מעלה כזו או כזו, שייך שתהיה אצלו התנסות, באופן טבעי בן אדם כזה נוטה להתגאות במעלות האלה שיש לו. בא הנביא ואומר, ולכן נאמר, אל יתהלל. בא הנביא ואומר, הנביא ירמיהו בא ואומר, אל תתגאה בזה, אל תתהלל. אבל, על כל פנים, גם בן אדם שלא שמע בקול הנביא, והוא כן מתהלל, אבל על כל פנים הרי זו התנסות של פתאום. זה לא אדם שמתגאה סתם בלי כיסוי. יש לו כיסוי, הוא בעשירון העליון של עשירי העולם. אתה לא יכול להגיד שהוא סתם ככה מחזיק מעצמו, ולא מוכן לדבר עם אף אחד, והוא כזה, יש לו מאחוריו איזשהו כיסוי מסוים. והיינו, רק הנביא בא ואומר, דעים היות שהאמת היא שגם מי שיש בו מעלות אלו, אינו צריך להיות בהתנסות מזה. זה שיש לך מעלות כאלה זה נכון, אבל הנביא בא ואומר, אתה לא צריך להתנסה עם המעלות שיש לך. נכון? אבל זה עבודה. וכמו למשל, בעניין החוכמה. למשל בעניין החוכמה, כך דוגמה ראשונה, חוכמה. חוכמה זה אצל האנשים, המעלה הכי גבוהה, המעלה הכי ראשונית, חוכמה. אז אדם יש לו חוכמה והוא מאוד חכם והוא מבין כל דבר, הוא מאוד מאוד מחזיק מעצמו. זאת אומרת שכאשר החכם מתחכם בחוכמה, כשהחכם מתחיל ללמוד ולהתחכם ולקלוט דברים ולפתח ולפצח כל מיני בעיות וכו', אזי רואה שיש עוד מה שלא השיג. כאן הוא בא לתת את הטיעון לחכם, מה ישכנע אותו ויגרום לו לא להתגאות בחוכמה שלו. מתראה אתה בעצמך, ככל שאתה לומד יותר אתה אומר, תשמע, יש כאן עוד כמה דברים שאני עוד לא יודע. אז זה עצמו צריך לתת לך, תירגע. אמנם אתה יודע יותר מאלה שתחתיך, אבל גם אתה עדיין יש לך מה ללמוד. והיינו שלא הגיע עדיין לעומקה ולמיטתה של החוכמה. אתה עדיין לא הגעת על השיא. ומצד זה, צריך להיות בביטול ולא בהתנסות. זה עצמו צריך להכניס אותך לאיזושהי פרופורציה. וכן עוד סיבה, מה אמור לתת לבן אדם חשיבה שהוא לא צריך להתגאות בחוכמה שלו? הטיעון הראשון הוא אומר, טיעון פשוט, תשמע, אז מה אם אתה חכם? אבל אתה עדיין יש לך מה ללמוד. טיעון שני, הטיעון השני זה גם אם נגיד שהוא כבר הגיע לשיא, אין לך עוד יותר מה ללמוד, עדיין זה לא סיבה להתגאות. מדוע? וכן מצד כללות ההתבוננות שמעלות אלו ניתנו לו מלמעלה. אתה לא יצרת את עצמך, אתה לא נתת לעצמך את התכונה ואת המעלה הזו. הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה, זה מתנה, מה אתה מתגאה? קיבלת מתנה מלמעלה, תשתמש אם זה נכון. מה אתה מתגאה? זה קרדיט שלך? או בוודאי לא ניצל זאת עדיין כל צורכו והלוואי היה מנצל זאת. תגיד לעצמך, קיבלתי מתנה, יש לי עוד אופציות איך לנצל אותה, לא ניצלתי אותה עדיין מספיק. מה יש לך להתגאות עם זה? זה לא שלך בכלל. ומתבוננות זו, אם אדם מתבונן בכך שזה מתנה, שהקדוש ברוך הוא נתן לי אותה ואני צריך להשתמש איתה נכון, באה לידי החלטה שמוטב לו לנצל עניינים אלו ככל האפשרי, ולא להיות בהתנסות. זה יביא אותו למסקנה שעדיף להשקיע את הזמן ואת הנפש להתחכם יותר ולהשתמש בתכונה הזו יותר, ולא להיות גבטן. כי אתה, אם אתה מתגאה, אתה לא מושך את המעלה שלך לכיוון הנכון. מצלמות, כן. אבל גם אם הבן אדם לא יעשה את העצה של הנביא, שהנביא אמר אל יתעלל חכם בחוכמתו, וזה היגיון למה לא להתעלל, כי יש לך עוד מה ללמוד, כי זה מתנה שקיבלת מלמעלה, יש סיבות שיכולות להסביר לך לא להתגאות, אבל נניח ולא הצלחת לפעול בעצמך את הביטול, אבל מכל מקום, הרי התנסות זו היא התנסות שעל פיתם. גם אם אתה מתגאה, אף אחד לא יגיד, יגיד סתם, הוא מתגאה, עושה רוח. לא, הוא לא עושה רוח. הוא בן אדם מאוד מאוד חכם. בן אדם שיודע הרבה. יש לו איזה טעם, יש לו איזה כיסוי מסוים להתנסות שלו. שכיוון שרוכש בקרבו מעלות אלו, לכן הוא מתנסה. אז זה סוג אחד של התנסות שהיא לא טובה והיא לא נכונה. אדם לא צריך להתנהג ככה. אבל גם אם הוא טועה ומתנהג ככה, עדיין יש לו כיסוי להתנהגות שלו. אך יש התנסות שלא על פיתה. יש אבל סוג אחר של התנסות שזה המלאק. אתה מתנסה ואין מאחורי זה שום דבר. והיינו שאין בו שום מעלה כלל להתנסה בה. אין לך שום דבר מאחוריך. זה סתם...
לא, הוא
חושב שיש. ובעצמו, אם הוא יסתכל בינו לבין עצמו, הוא מבין שזה חלול, זה כלום. הוא יביא עוד מהדוגמה. אפילו לא מצטעם המדומה. אם הוא חושב, אז הוא הביא קודם בהתחלת האות, שאם זה טעם המדומה, לפחות אוקיי. אתה חושב, אתה בטוח שאתה החכם הכי גדול. אתה בטוח שאתה העשיר הכי גדול. אתה טועה, חי בדמיונות, אבל לפחות יש לך סיבה שגורמת לך. יש אחד שיודע שהוא כלום, והוא יוצא החוצה ומסתובב כמו העשיר של העיירה, והוא יודע שאין לו שום דבר, שהוא במינוסים כאלה, שהוא צריך עוד עד סוף היום לדאוג שהבנק לא יחזיר לו כמה צ'קים. אבל הוא מסתובב בעיר והוא מחלק לכולם מתנות, והוא, שעמדו בתור אצלו לקבל. הוא הלך לקחת הלוואה ממישהו כדי שהוא יוכל לחלק ושיגידו שהוא המחלק הגדול, והוא יודע שגם את זה אין לו. זה נקרא בן אדם שהוא לא חושב שיש לו, הוא יודע שאין לו. אבל הוא חי בדמיונות והשליות, זה ההתנסות שאין לו מאחורי הכלום. ולא עוד אלא שגם הוא עצמו יודע מזה. הוא בעצמו יודע. הוא מסתכל במראה, הוא אומר לעצמו, עד מתי אני אעבוד על האנשים, או מתי הם יקלטו את הטריק שקורה פה, אבל בינתיים הוא רוכב על השקר. זה המלאק. זה משהו נפשי. לא נפשי, אז זה קוראים המלאק התנסות בלי טעם. זה יכול לבוא לידי ביטוי בהתנסות בלי טעם בענייני העולם, זה יכול לבוא להתנסות בלי טעם בחוצפה נגד ענייני קדושה. תלוי באיזה כיוון הוא מבטל. זה המלאק, זה התנסות, זה קליפה. התנסות זה תכונה שהיא קליפה, כמו שכתוב בתניא, בפרק א', היא באה מהקליפה. צורת הביטוי שלה יכול להיות בכל מיני אופנים.
אבל זה מוכר
לשאול? אפשר לשאול מה שאתה רוצה. נמשיך ואומר ככה. עוד משפט חזק אומר ככה. ולכן הרי הוא בזוי גם בעיני עצמו. כיוון שהוא בעצמו יודע שזה שקר, והוא בעצמו יודע שאין מאחורי זה שום דבר, אז באמת בתוך תוכו הוא גם מרגיש, ברגע של מחשבה עם עצמו, הוא מרגיש בזוי. מה אני עושה? אני כאילו... עושה צחוק. ומבלי הבט על שפלותו, הוא כזה כלומניק, וכזה לא מאחוריו אין שום כיסוי, והוא בעצמו יודע את זה, וכל יום הוא יוצא להצגה בזמן שהוא בעצמו יודע שזה תחפושת שאין מאחורי הכלום, הרי הוא מתנסה. שהתנסות זו היא התנסות בלי טעם, ללא טעם, זה התנסות בלי שום טעם מאחוריו, שום אחיזה, לא, אפילו לא טעם המדומה. והיא, לזה קוראים מצד החוצפה בלא טעם. זה חוצפה בלי טעם, טעם חצוף. יש אחד שיכול לצוק על מישהו, חצף נגד איזה רב מסוים שמדבר, מישהו בא לצל, אחד צועק נגד כי הוא חושב שהרב בו הוא מדבר שטויות, והוא בטוח, הוא למד אתמול כך וכך ומה הוא מדבר שטויות, אז זה חוצפה ויש דרך ארץ ויש דרך איך עושים את זה, אז הוא מנהג לא נכון, אבל לפחות יש מצב שהוא עושה את זה כי הוא בטוח, לפחות בעיני עצמו, שהוא אומר משהו מצוין, הוא בטוח שהוא מבלבל את המוח לכולם. ויש אחד שהוא סתם נכנס, הוא אפילו לא יודע על מה מדברים, רק נכנס, רואה מישהו, תחיל לצעוק, על מה? אתה יודע, סתם, זה חוצפה בלי טעם, זה, זה, זה התנסות בלי שום כיסוי. והנה, כאשר ההתנסות היא על פי טעם, אם האדם מתנסה כי הוא חושב שיש מאחורי ההתנסות הזו איזשהו כיסוי, אז אפשר להיות עניין הביאור, אפשר לקחת אותו לשיחה. יכול לדבר איתו, ולשמוע מה הוא אומר, ולמה הוא חושב, ולהסביר לו שהוא טועה. יש לך לפחות עם מי לדבר, כי זה בן אדם שיצא לקרב עם אג'נדה שיש מאחורי הכיסוי מסוים. טעם. איך? אם על ידי זה שמראים לו שאין בו המעלות הנ"ל. הוא טוען שהוא עשיר? יראו לך שטעית בהתוצאת את הדף חשבון ולא שמת לב שיש מצד קו של מינוס, חשבת שיש פלוס, היית בטוח שבטעות הכניסו לך היום לחשבון מיליון שקל ואתה כולך, בוא נראה לך שאתה פשוט טועה, זה מינוס, זה לא פלוס. באותו רגע אתה מוריד לו, אתה מוציא לו את האוויר. אתה מראה לו את הבעיה, איפה הוא דמיין, אז במילא יש לך עם מי לדבר, אתה מוריד לו את הרוח מהמפרשים. כאשר ההתנסות היא מצד טעם המדומה, שנדמה לו שיש לו ממה להתנסה, אבל האמת אינו כן, אז אם זה מדומיין, אז פשוט תראה לו שהוא מדמיין. ואם זה לא מדומיין, ואם באמת יש לו, אז זה גם יכולת לדבר איתו. או על ידי זה שמראים לו, שגם שיש בו מעלות הנעל, או שנגיד לו, תשמע, אתה צודק, יש לך, אתה עשיר, יש לך, כל צודק, לא אומר שאתה טעית, אתה חכם, אתה גיבור. כאשר יש לו באמת מעלות אלו. אבל אני יכול לדבר איתו ולשכנע אותו ולהוכיח לו שמכל מקום לא צריך להיות בהתנסות. לא צריך להתגאות. יש לך הרבה כסף, הכל, יש לך חוכמה, יש לך גבורה, זה לא סיבה להתנסות. למה? והיינו לפי, למה אני יכול לדבר איתו? למה אני יכול לשכנע אותו? אני אגיד לו שהכל בא מהקדוש ברוך הוא והכל מתנה מלמעלה וזה לא קרדיט שלך. אפשר להביא אותו לתובנה מסוימת. למה אפשר? והיינו לפי שההתנסות שבאה מצד הטעם היא מוגדרת לפי ערך הטעם. כל עוד ההתנסות שלו אם באה כתוצאה מסיבה, מטעם, אז היא מלכתחילה התנסות מוגבלת. היא מוגדרת. יש סיבה גורמת לה. ברגע שאני יפוצץ לו את הבלון באיזושהי צורה, הוא ירגע. ולכן אפשר להיות הבירור בזה. אבל כאשר ההתנסות היא ללא טעם, אבל אם הבן אדם הוא מתנסה, הוא מתפאר, הוא מגב טעם, ואין מאחורי זה שום דבר, שום סיבה אמיתית, אז העינה מוגדרת. אז זה לא, אין לו את ה, אין לך איפה לתפוס אותו באיזשהו פינה ולהסביר לו, כי מלכתחילה זה לא בא מסיבה, אלא היא בלי גבול. ולכן אי אפשר להיות הבירור בזה. את זה אי אפשר לברר. לברר זה עובדת לתקן. כי אם עקירה ושבירה דווקא, את ההתפרעות הזו, הדרך היחידה שצריך לטפל בה זה לשבור אותה, לעקור אותה, ששבירתן היא תקנתן. תשבור את זה, תראה לו, כמו שמופיע בתניה, שמשה רבינו, מה הוא הגיב לאנשים שהושפעו מהמרגלים ולא רצו להיכנס לארץ, אז הם ראו את כל הניסים, חוו את הכל, ופתאום אומרים, לא, לא רוצים, פוחדים. אז מה משה רבינו ענה להם? נתן להם בראש, תחיל לצעוק עליהם. תמותו פה, ממש נתן להם כמה צעקות, ותוך שתי פסוקים, פתאום התקליט השתנה לחלוטין. בוא, מה קרה? אז בואו נסכם להביא בתניה, שאם תגובה של האדם היא בחוצפה, בלי טעם, אז אם אתה רוצה לבטל אותו, פשוט תן לו בראש. כי מלכתחילה אין לו כלום. ברגע שאתה צועק על בן אדם שהוא מלכתחילה, אין מאחוריו כלום, הוא מיד מתקפל, כי גם הוא יודע שהוא בלון הפוח בלי שום דבר. אתה לא צריך לשכנע אותו. אין מאחורי זה שום דבר. עכשיו, אחרי שאמרנו שיש שני סוגי התנסות, עם טעם ובלי טעם, נסיים את הפרק ואומר כך. ובית אופני התנסות הנעל מצינו באמן, שהוא מזרעו של המלאק. האמת שהמלאק, אמן, יש לו שני סוגי התפארות, כמסופר במגילה. יש לו התפארות שיש מאחורי הטעם, יש לו התפארות של חוצפה בלי טעם. יש התנסות של פי טעם. איפה רואים במגילה שהמן מתנשא עם טעם? כמו שכתוב. לא, משתחווים זה התנסות, אבל הוא מסביר. ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואף שיגזים בזה, למרות שהוא קצת נסחף, אבל הוא מדבר על דבר שיש מאחורי זה משהו. מכל מקום, התנסות זו הייתה על פי טעם. הוא מדבר עם איזשהו כיסוי מסוים. או טעם המדומה על כל פנים, אבל יש לזה טעם. ויש מצד שני, בהתנסות ללא טעם. מתי זה? אותו אמן עצמו, שגם כאשר הראו לו אחר כך שכל הכבוד אינו כלום, אחרי זה שהתברר לו שאין לו שום דבר, והוא צריך לשאת את מרדכי, והוא צריך להגיד ככה יעשה לאיש, כלום, אין לך שום עשירות, שום דבר. הוא לא הפך להיות כנוע. הוא נשאר עדיין בחוצפתו וגאוותו. למרות שאמרו לו שאין לו ממה להתנשא, מכל מקום התנשא. מה התגלה עכשיו באמן? שההתנסות זו היא ללא טעם. יכול להיות שזה מגלה על תחילתו, שגם כשהוא אמר אין טעם, האמת שזה נובע מהתנסות של חוצפה, רק בהתחלה זה היה לזה כיסוי מסוים. אבל על כל פנים הרבה רוצה להוכיח פה שהתנסות עם טעם אפשר לתקן. התנסות בלי טעם צריך לשבור. לכן רואים באמן שתי דברים. מצד אחד, לכן מצינו, כתוב בגמרא במסכת גיטין, שמבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק. זאת אומרת, רואים שיש איזשהו צאצאים, איזשהו גר, איזשהו תיקון מאמן. איך יכול להיות? אמן הרי זה מזרע המלאק. צריך להיות מחות עם חלק גמרי. איך פתאום צד שמבני בניו של אמן למדו תורה בבני ברק? שזהו מצד ההתנסות שהייתה אצלו על פי טעם. אותו חלק בקליפת אמן, שיש בו התנסות עם טעם, זה דבר שאפשר לברר. זה אפשר לתקן. עם זה אפשר לנהל שיח. ואם אתה מנהל שיח, יכול להיות שהוא משתכנע ואומר, אתה יודע מה, אתה צודק. אז יש, כל עוד הקליפה היא עם טעם, אני יכול להעביר אותו לצד הנכון. אם זה מתחיל עם טעם, יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות, כמו שמסופר פה בתהליך במגילה, שבהתחלה זה היה ככה, אחר כך נתקדם לכיוון הפוך, יותר גרוע. שבזה אפשר להיות עניין הבירור. וזהו שמבני בניו למדו תורה בבני ברק, שהוא עניין גילוי אלוקות למטה, למדו תורה פה, בעולם. זאת אומרת, התגלה דרכם, למדו תורה, גילו את הקדוש ברוך הוא בעולם. הם מבני בניו של אמן. זאת אומרת, יש איזושהי נקודה בצאצאים של אמן, שיכול להיות ממנה איזשהו תיקון. למה? כי זה הצד הזה של אמן, שההתנסות שלו הייתה התנסות של טעם. התנסות עם טעם אפשר לתקן. עניין ההתנסות ללא טעם, אבל הצד הגדול, העיקרי של המן, של המלאק, שזה חוצפה בלי כיסוי, הרי זה קליפת המלאק, שמה נאמר על קליפת המלאק? שבה לא שייך בירור. את הקליפה הזו של המלאק אי אפשר לתקן, כי אם הדבר היחיד שצריך לעשות לקליפה הזו, שבירה. שזהו מה שכתוב, תמחה את זכר המלאק. תמחה את זכר המלאק זה המחיקה לגמרי.
אמרו, זה יפה, 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 ז